חדשות כל חי, השעה 12. לילה טוב ושלום רב לכם, באולפן אשר גרייבר עם יומן לסיכום אירועי היום. נתחיל באזעקות צבע אדום שנשמעו הערב באשקלון ובקיבוץ זיקים שמדרום לעיר, זאת לאחר שבוצע שיגור של רקטה לעבר האזור. לפני זמן קצר תקפו מטוסי קרב וכלי טייס של צה"ל מספר ידי טרור נוספים של ארגון הטרור חמאס ברצועה. האם אנחנו לקראת הסלמה? לילה טוב, קובי פינקלר כתבנו לענייני צבא וביטחון.
שלום ולילה טוב גם לך. הלילה הזה נראה כהסלמה, כאשר מחבלים מהג'יהאד האסלאמי משגרים רקטת קסאם לעבר המועצה האזורית חוף אשקלון. זו מתפוצצת בשטח פתוח, אינה גורמת לנזק, אבל שני בני אדם נפגעו כתוצאה מנפילה בדרכם למרחב המוגן. לא היה שום יירוט במערכת הביטחון, כך אומרים לנו הערב הזה בצהל. במקביל, המחבלים מרצועת עזה גם ממשיכים בהפרחת בלוני התעבירה ובלוני הנפץ, קרוב ל-40 שיגורים כאלו הלילה רצועת עזה גם במהלך כל היום, כאשר גם בשעה האחרונה התגודדויות של מספר אנשים על גדר המערכת. במקביל, צהל תוקף הלילה כמה עמדות של החמאס וכמה מנהרות טרור, הפעם בתגובה לשיגורים הללו, בתגובה לירי הזה, בהחלט הסלמה בדרום. עד כמה זה יתפתח נצטרך להמתין ונראות. במערכת הביטחון מדברים על סבב שיקח לפחות עוד כמה ימים.
אתה מדבר על כמה ימים, אנחנו נקווה כבר לילה שקט. קובי פינקלר, תודה רבה לך. נמשיך מכאן לקורונה. משרד הבריאות מעדכן כי 16 חולי קורונה נפטרו בישראל בממה האחרונה. שלום לכתבנו לענייני כלכלה ובריאות, צבי טסלר. זה היה נראה בימים האחרונים שאנחנו במגמה של החלשות, ואם היום אנחנו שוב על 16 נפטרים, לאן זה הולך? סגר בחגים?
זו שאלה טובה. לפחות לפי פרופסור גנגו שמדבר היום, אי אפשר לשלול אפשרות של סגר. הוא אומר שוב, אנחנו מנסים להימנע מכך, אבל יכול להיות שלא תהיה ברירה כשהמספרים הם כל כך גדולים. הציפייה הייתה להגיע לאזור ה-200 חולים ביממה, אנחנו רחוקים משם. רק ביממה האחרונה הצטרפו יותר מ-1,650 חולים מתוך כ-25,000 בדיקות. מדובר על 6% ו-6 עשיריות מתוך הבדיקות הן חיוביות. רק מבחינת מספרים, אז ביממה האחרונה 138 בירושלים ו-29 מודיעינית, וכמו שציינת, 16 נפטרים יש ביממה האחרונה, כשמספר החולים במצב קשה יותר מ-400. המספרים הללו הם מטרידים את מערכת הבריאות, ובעצם הם מובילים לאפשרות של החמרת הסגרים, בעיקר בערים האדומות. רק כדי לסבר את האוזן, מבחינת היישובים שבהם התחלואה היא הגבוהה ביותר בשבוע האחרון, מתוך 20 היישובים, רק יישוב אחד לא של בני מיעוטים, לא של המגזר הערבי, מדובר ביישוב מודיעין עילית, הוא היישוב היחידי מתוך כל היישובים שבהם, שבו שיעור התחלואה בשבוע האחרון גבוה, אבל גם שיעור החיוביים בעיקר הבדיקות במודיעין עילית גבוה מאוד, ומתקרב ל-30%.
אז מודיעין עילית בינתיים במקום הראשון.
לפחות במגזר היהודי בהחלט, והיא מועמדת די ברורה למקרה שיחליטו לסגר בערים האדומות.
נקווה שזה לא יקרה ככה. צבי טסלר כתבנו, לילה טוב, תודה רבה.
לילה טוב.
זמן לנו לפתח היום בהיכלי הישיבות מוקדם מהרגיל במסגרת קפסולה עד למוצא יום כיפור. יושב ראש ש"ס, השר אריה דרעי, קרא לבחורי הישיבות שלא לחשוש מהחזרה לישיבות.
אלה שעדיין מתלבטים, אני אומר לכם, אל תתלבטו, נתנו את כל התשובות, הישיבות עושים את כל המאמצים. הנכד שלי, אח שם הגדול, הוא ראש קפסולה בישיבה שלו. הוא אחראי על 50 תלמידים שהוא לקח אחריות. כל אחד יכול לעשות את זה, נכון, יש חששות, אנחנו דואגים לכם, אנחנו מתפללים לשלומכם.
שר דרעי אמר את הדברים לאבי ממרן במהדורה המרכזית, כאן בכל חי. הסכמי השלום עם מדינות ערב, אנחנו אומרים לילה טוב לכתבנו המדיני, שלמה ריזל.
שלום אשר, לילה טוב.
שר חוץ גבי אשכנזי חשף היום בפגישה עם תא הכתבים המדיניים פרטים חדשים אודות ההקשרים של ישראל עם מדינות ערב.
כן, נכון, שר חוץ גבי אשכנזי ניסה בתורו להראות את הקשר של משרד החוץ ולא את של משרד ראש הממשלה עם מדינות ערב, ולכן הוא כנס היום את תא הכתבים המדיניים במשרד החוץ בירושלים. הוא הציג שם שורה ארוכה של דברים שמידים על קשר בין ישראל לבין מדינות ערביות. רוב הדברים הוא ביקש שישארו חסויים, אבל יחד עם זאת הוא התיר לפרסם כמה וכמה דברים. כך למשל לעובדה שמשרד החוץ סייע עד כה ל-500 חברות ישראליות לפעול באיחוד האמירויות, לכך שהוא בקשר עם לא פחות מחמישה שרי חוץ של מדינות ערביות, שהוא נתן להבין שהן מדינות שאין ישראל שום קשר איתן, כדי באמת לכונן יחסים דיפלומטיים עם ישראל, וגם לעובדה שבאבו דאבי יש בתוך סוכנות האום לאנרגיות מתחדשות, יש משרד של ישראל שהוא זה שהניח את התשתית ליחסים מלאים בין ישראל לבין איחוד האמירויות, ואותו משרד פועל כרגע באמת לקדם את בניית הנציגות. אשכנאיס גם הוסיף שמשרד החוץ יהיה מעורב בכל הנושאים שקשורים לכינון היחסים עם איחוד האמירויות, ולאו דווקא משרד ראש הממשלה לבדו.
ומכאן לוקחים דוגמה, ערב דיווחים סותרים על כינון קשרים דיפלומטיים בין ישראל לסודן. באיזה צד אתה?
אני דווקא בצד שבעד. תראה, האמת שאשכנזי נשאל על הנושא הזה, כמובן הוא לא יכל לנקוט בשם של אותן מדינות, אבל נראה שזה לחלוטין הולך לכיוון הזה. תראה, במהלך היום היו כמה וכמה באמת דיווחים סותרים. בהתחלה דיווחתי על כך כאן היום בצהריים, שבעצם משלחת מצרית, ברשות ראש הממשלה המצרי, שביקרה לאחרונה בבירת סודן, בחרטום בירת סודן, עשתה את זה גם כדי באמת בלחץ אמריקני ובלחץ מצרי להביא ליחסים בין ישראל לבין סודן. הסודנים במהלך הערב הוציאו הכחשה לנושא הזה, אבל ממש בשעה האחרונה גורם בכיר בסודן שביקש להישאר כמובן בעילום שם, אומר לסוכנות הידיעות AP שהדיווחים האלו נכונים, ושמה שקרה בין ישראל לבין איחוד האמירויות השליך באמת על סודן וגרם לגורמים שהתנגדו לקשר הזה, גרם להם להבין שהעולם הערבי מכיל ומקבל את זה בהבנה, גרם להם להבין שאין כבר יותר את התנאי של מדינה פלסטינית בתמורה לנורמליזציה מדינות ערב. מדינות ערב היום דואגות אך ורק לעצמן, ולכן הן רוצות קשר עם ישראל, כמו שהנשיא פעם אמר רק אתמול, הן עומדות בתור כדי להיות בקשר עם ישראל, ולכן אותו גורם בכיר בסודן שמדבר הערב אומר, ההסכם בין ישראל לסודן הוא רק עניין של זמן, אנחנו בשלבים הסופיים בכל הנושאים, הצעד של איחוד האמירויות עודד אותנו ועזרנו להרגיע כמה קולות, ובהקשר לזה צריך גם להזכיר בחצי מילה את דבריו של שר המודיעין אלי כהן, שבעיה אם מתקיים הסכם בין ישראל לסודן, הוא כלול בתוכו את החזרת כל מהגרי...
אגב, שמדבריו של אלי כהן הובן בסודן שאנחנו כנראה לקראת נורמליזציה כזאת או אחרת.
כן, וזה גרם שם באמת לסערה ולסוג של חילופי האשמות פנימיים.
אכן, נקווה באמת לטוב. תודה רבה, כתבנו המדיני, שלמה ריזל.
לילה טוב, אשר.
שגריר ישראל לאום, גלעד ארדן, שוחח לראשונה מאז מינויו עם מזכ"ל לאום, אנטוניו גוטרש. במהלך השיחה בין השניים, הדגיש השגריר ארדן את בקשתו וציפיותיו, כי שליחי האום יפעלו להחזרת החיילים והאזרחים הנהדרים. חיילים בצבא מאלי עצרו את נשיא המדינה ואת ראש הממשלה שלה. חברים נוספים בממשלה נעצרו בניסיון הפיכה שמגיע אחרי חודשים של הפגנות נגד השלטון. גורמים ביטחוניים במאלי דיווחו שהנשיא נעצר במעונו. לפי הדיווחים הוא נעצר אחרי שהחיילים ירו באוויר מחוץ למעון. עכשיו ניגש את החזית מזג האוויר לסיום בין הזמנים.
בחסות שירביט, חברה לביטוח, המציעה עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. לפרטים חייגו כוכבית 2003. שירביט, כפוף לתנאי החברה.
הלילה וגם מחר בעיר הדמונן חלקית, ועד לסוף השבוע מזג האוויר יישאר נוח וללא שינוי. הטמפרטורות החזויות להלילה ולמחר בירושלים, מ-18 מעלות כעת ועד 29 מעלות מחר בצהריים, בבני ברק והמרכז 26 עד 30, שפלה 25 עד 31, חיפה 24 עד 28, ובצפון הנגב מ-21 מעלות עכשיו ועד 30 מעלות מחר בצהריים.
בחסות שירביט, חברה לביטוח, המציעה עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. לפרטים חייגו כוכבית 2003. שירביט, כפוף לתנאי החברה.
כאן אנו מסיימים את שידורי החדשות להיום, ממשיכים לעדכן כל העת באתר כל חי ובאפליקציה. נודה לצוות שלנו כאן באולפן, אהרון יוגב על הביצוע הטכני, שלמה פולק על ההפקה, וליועץ הלשוני שלנו, יואב דיליון. נאחל לכם לילה טוב ושקט, מחזרים את השידור לאולפן העירני במיוחד, בין הסדורים, הרב שלמה רוזנשטיין, השידור שלך.
תודה רבה לך, אשר גרייבר. איך אפשר להתחרות עם הקול הרדיופוני הזה? קשה, קשה.
השאלה מה מעניין, ואצלכם עוד מעניין, אני בטוח שיהיה מעניין.
יהיה מעניין גם בהמשך השעה הזאת. תודה, אשר.
תודה.
בין הסדורים, עם הרב שלמה רוזנשטיין.
ערב טוב, לילה טוב, חזרנו לכם בין הסדורים, מהדורת יום שלישי, ככה מסיימים את בין הסדורים, מסיימים את בין הזמנים. יש כבר ישיבות שהתחילו, ברוך השם, בשטייג נדיר, וכמו שאמר אחד המשגיחים, מהיום כיפר קוטן של אלול עד היום כיפר גודל של תשרי, נעולים בישיבה. וזה באמת משהו שהוא חסר תקדים. וואו, איזה שטייג נולך להיות שם בקפסולות אלה, בתוך המטווים המיוחדים, ואשרי, אשרי, אשרי כל מי שנתן את ידו לעניין הזה של להחזיר את כל בני הישיבות. בואו נפתח ככה בסוגריים, אנחנו מדברים מאוד על השאיפות ועל כל עולמם של בני הישיבות בשעה הקודמת. איתנו הרב ארלבוים, הרב זולברג, הרב גולדווסר, שוב לילה טוב לכם. מה עשתה הקורונה לעולם הישיבות? ככה בסוגריים, לפני שנצלול להמשך החודש אלול והבין הזמנים.
אני לא יודע אם זה מפתיע מה שאני הולך להגיד, אבל אני חושב שהקורונה למעשה עשתה דבר מאוד מאוד טוב, ומאוד מאוד גדול ומאוד מיוחד לעולם הישיבות.
או, זה תפיסה נדירה. בוא תסביר.
אני אסביר את הדברים. נכון. להיכנס לישיבה להסגר, זה אתגר גדול מאוד וקשה מאוד. אני אומר את זה מעצמי, היום בשעות אחר הצהריים, ליוויתי את שני בניי הגדולים לישיבה, לישיבת חברון. עמדו בכניסה לישיבה עשרות בחורים במזוודות שלהם, וראית על הפנים שלהם שהם עומדים מול אתגר מאוד לא פשוט. הבחור שם לא היו חיוכים גדולים, לא היה, זה עוד בין הזמנים, עוד מחוץ לישיבה. זה גם זה לא הייתה הסוג של אווירה של אלול. ראית עליהם שהם עומדים לפני אתגר, הם מבינים את האתגר, והם יודעים שזה אתגר מאוד גדול. וזה לא פשוט. אבל, הקורונה עשתה דבר כזה. לצערי הרב, בעולם הישיבות, בעשר שנים האחרונות, נשחק משהו. עולם הישיבות נהיה ענק, כמות הבחורים מאוד מאוד גדולה. אני לא רוצה להגיד שאיבדו שליטה קצת על המסגרות, אבל, אם נגדיר את זה בהגדרה כללית, המושג אישי ובוחר, המושג בחור ישיבה, נשחק מעט. נכנסו לישיבות דברים שפעם לא היו, הלבוש שנשחק מהמראה של הבן תורה, הדיבור, ההסתובבויות בכל מיני מקומות שפעם, לא, לא, זה לא היה מתאים לבן ישיבה רגיל, והיום הדברים האלה קצת נשחקו. ומה שקרה בקורונה, זה שהבחורים נכנסו לתוך הסגר בישיבות, נוצר מצב שבחור יודע, או שאני בישיבה, או שאני לא בישיבה. הקורונה, אני...
חידדה את ה...
הייתי אומר את זה בסוג של בבואה של משהו שקרה לפני הרבה שנים, בתקופה של אליהו הנביא. כתוב שבתקופה של אליהו הנביא, עם ישראל למעשה גם קיים תורה מצוות, וגם עבד את הבעלים. ואליהו הנביא אסף את כל עם ישראל להר הכרמל, ואמר בפניהם, עד מתי אתם פוסחים השתי הסעיפים? אם השם האלוקים, לכו אחריו. אם הבעל, לכו אחרי הבעל. ואז הסיפור עם המזבחות, מה שהיה שם, קמו כל עם ישראל וצעקו, השם הוא האלוקים. המצב, אני חושב שזה בבואה של מה שקרה אז. היום, כל בחור ישיבה יודע, גם אם בהסגר הראשון, שהתחיל בזמן קיץ, אז כמובן שהודיעו שיש קפסולות ונכנסים ולא יוצאים, אז הבחורים הטובים רצו מיד לתוך הישיבה, רצו את הישיבה, נגררו אחריהם גם הבינוניים והפחות, אבל היו קבוצות של בחורים שאמרו, מה, נסתגר בישיבה? נשלול את חירותנו, איך ניצא, מה עם שידוחים, ונראה איך זה יתקדם, אחר כך נבוא גם, והתוצאה שנשארו בבית. חלקם באשמתם, חלקם לא באשמתם. יש גם בחורים שלא באשמתם נשארו בבית. הם מבוגרים, ושהישיבות לא צריכו למצוא להם מקומות, לא ניכנס לזה. תכלס נשארו בחורים גם באשמתם בבית. לאלול, הבחורים האלה נזעקים וזועקים, הכניסו אותנו לישיבה. למה? הם יודעים. אם אני נשאר בבית, גם באלול, זאת אומרת, אני כבר עד תשרי, עד חשבן, מי הדר שעבר אני לא בישיבה. אז איפה אני בחור ישיבה?
נעשה חידוד וזיכוך וזהות, וחידוד הזהות, נאמנות לזהות הישיבתית.
אם אתה בישיבה, אז אתה בתוך הישיבה.
אז תתנהג כמו ישיבה בוחר.
וצריך להדגיש שזה אתגר מאוד גדול, זה לא פשוט להם, ולכן מפה, מהבמה הזאת, אני פונה לכל ההורים. עכשיו אלו לא קרוב, פנקו אותם, שלחו להם אוכל מהבית, שלחו להם פיצוחים לשבת, תפנקו אותם בכל מה שאפשר. שלחו להם דרך הקפסולות לתוך הישיבה. אני מניח שגם הישיבות יפנקו, אבל אין כמו אוכל של בית, והם יודעים שהם הולכים ל-43 ימים, עד השם הוא האלוקים שמוצא יום כיפור.
ביי, ביי, ביי. ועם ישראל... אני חייב להגיד לך שאני שמעתי גם על תופעות מדהימות של אנשי עסקים, ולא יודע, בעלי חנויות וקטריגים ופיצריות וכל מיני כאלה ששלחו, שולחים לישיבות, מפנקים את הבחורים, שולחים אחד אמר, איזה בעל פיצריה, שמעתי אמר, חבר'ה, הערב עליי 100 מגשים. קחו, תתפנקו. אהרון, אתה שם מאחורי הזכוכית, אני רואה שיש לך משהו להגיד.
הרב אריאל, לדעתי אתה סותר קצת את הדברים מה שאתה אומר. צד אחד אתה אומר שכן צריך לפנק את הבחורים, צריך לתמוך בהם. צד שני אתה אומר, אבל עולם הישיבות נשרק, כל עולם הישיבות. דיברנו על זה גם בתוכנית הרבה. שמה לעשות תכלס מציאות בשטח, עולם הישיבות של היום, זה באמת לא עולם הישיבות של פעם, ועולם באמת הישיבות של היום. דורש. אז מצד אחד אתה אומר את זה בתור דבר לא טוב, שזה נשחק. מצד שני, הרב כן מדגיש את זה שצריך אהבה, חיבוק, מעטפת ולפניק. מה לעשות? שזה העולם באמת הישיבות של היום. נשחק או לא נשחק, זה הציבור.
אני אסביר. כמובן שאני לא דורש שעולם הישיבות יתנהג היום כמו לפני 20 שנה. ובוודאי לא כמו לפני 40 שנה. יש ירידת הדורות ויש כל דור בצורת ההתנהלות שלו. בדור הזה הנוכחי, המושג בין ישיבה נשחק. אני, דוגמה, לפני 20 שנה הבחור ישיבה סטנדרטי לא יצא מהישיבה לאוטובוס בלי כובע חליפה. היום הבחור ישיבה הולך בלי כובע חליפה באוטובוסים, אתה רואה עוד דברים שאני לא רוצה
לסתם. אולי כי הדור היום שונה.
הדור היום שונה, ודאי שהדור היום שונה.
אבל הזהות חייבת לי, זה ישר זהות של בן ישיבה.
בן ישיבה יש לו צורה.
אז היום 2020, או שעברית יותר ישיבתית, תשפ"א, בחור ישיבה הוא ככה, ולפני 20 שנה, גם בפאנל, בסימפוזיון, בלשישי, לפני שבועיים, עם סקול אלטר גרובייס, גם כל הזמן ניזק, לפני 70 שנה, לפני זה, לפני 20 שנה, אמרתי לו, גם לפני 10 שנים, גם לפני 15 שנים, המצב בישיבות היה ככה וככה וככה, מה לעשות היום תשפ"א? עולם הישיבות הוא משהו אחר, מה לעשות?
עולם הישיבות הוא לא משהו אחר. עולם הישיבות...
אז הבחורים הם משהו אחר.
רגע, המושג של ירידת הדורות... קיים?
ברור שהוא קיים, זה קיים, אפשר
להצטיין. מה אתה רוצה, שהישיבות תחזרו לפני 20 שנה? אמרת שהקורונה הבאת ישיבות לפני 20 שנה. אין עניין שתחזור לפני 20 שנה.
בדיוק, אין בזה שום עניין.
לא, לא להיות כמו לפני 20 שנה. אני לא יכול להשוות את עולם הישיבות שלו ולהגיד שיהיו כמו לפני 20 שנה. אבל גם בדור של היום, במצב של עכשיו, יש דברים שאי אפשר לחרוג מהם, כי ברגע שאתה חורג מהם, אתה יוצא מכלל בין ישיבה.
זאת אומרת, אין סתירה בדברים. העולם של היום הוא לא העולם של פעם, עדיין הזהות הישיבתית והחותמת הישיבתית חייבת להיות על מי שנמצא בין כותלי הישיבה, ובאמת החלק, בוא נאמר, דיברנו הרבה בשבועיים האחרונים על החלקים החיוביים שיצאו מהקורונה, כולל השטייגן שעשו בתוך הקפסולות וכו'. אבל החידוד, מה שאומר הרב אלברג, החידוד הזה שיש לכך שבחורים היום, וזה לא היה עד עכשיו בשנתיים האחרונות, כמהים ורוצים, אני רוצה להיות בן ישיבה, אני רוצה את הזהות הזאת, הוא נלחם על הזהות הזאת, זה עוד אחד מהדברים החיובים. הרב גולדווסר, בעולם הישיבות החסידיות, אני חושב שכל נושא הזהות הוא אתגר אחר לגמרי, כי שוב, הלבוש החסידי וכו', יש, זה עולם מושגים אחר לחלוטין, אבל עדיין אני מתאר לעצמי יש אתגרים גם כן. ומה עשתה הקורונה שם? בחלקים החיובים, כי אנחנו רק מלמדים זכות, אנחנו כאן רק בלימוד זכות על כלל ישראל ועל בני הישיבות. סיטי פרטנו, עטרת חיינו, עתיד הדורות.
היה לי, עד השנה האחרונה, הייתי כל הזמן בחצי תסכול כזה. אני חי בהיסטוריה, אני מורה להיסטוריה ועסוק בהיסטוריה. נתקעתי איפשהו בתקופת נפוליון, ואתה מסתכל על העולם של היום לעומת העולם של פעם, אתה מדפדף בספר ההיסטוריה של עם ישראל, ואתה תמיד רואה עולם שנלחם, אתה תמיד רואה עם שנקרא, שיקריב את הכל בשביל תורה ומצוות. איפה שאתה מדפדף, אתה רואה כתמי דם. עם ישראל מעולם לא התפנק, לא באנו לכאן בשביל לשבת הזרע הדפנה. יעקב ועשיו התחלקו, את העולם הזה לקח עשיו הרשע. העולם שלנו זה עולם הבא. ועם ישראל תמיד השקיע את בעלי התוספות, כתבו את התוספות שלהם תוך כדי חמשת מעשי הצלב. ואיפה חי רבינו אבא יוסף, את מה הרמב״ם עבר עד שהוא כתב את המשנה תורה לרמב״ם, איך הוא גדל אצל המואחדים בספרד והיה צריך לברוח למרוקו בתחפושת של מוסלמי, ועם כל עם ישראל מעולם לא התפנק. ואז מגיע הדור הזה, כבר אין נאציזם, כבר אין קומוניזם, האביב הערבי, אין יהודי אחד בעולם שרוצה לשמור תורה ולא יכול, הכל כשר, הכל פר והכל לכתחילה, הכל פשוט, הכל מובן מאליו, ושולחן אור לסופר סתם וקירון היד לסוכה וכ-300 קשר לפסח, אתה מסתכל סביב ושואל את עצמך, אז איפה ההקרבה? מה הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו לפנסיה? הוא כבר לא מתכוון אותנו, אנחנו כבר הגיע בית המשיח, המשיח עוד לא הגיע. אז מה קרה? הייתי די, חשבתי, אולי הוא לא בונה עלינו, אולי אנחנו עשויים ככה, אתה יודע, מפלסטלינה, אותנו לא מתכוון. והגיעה השנה הזאת, והוכחנו שאנחנו כן מסוגלים. ואם אני שומע מניצולי שואה, אם יהודים בני 90 אמרו לי, כל מה שיש לי בחיים, הכל זה מאותם שנתיים שלמדתי בגטו, הכל זה מאותה שנה שישבתי בבונקר מתחת האדמה, כל מה שיש לי קשר לתורה ומצוות זה מזה שאבא שלי נפרד ממני ואמר לי, תזכור, תעלה לארץ, צריכה מלחמה, תלך לישיבה, תזכור הרי בירושלים. הזמנים של הקושי אולי זה מקביל למה שאומר הרב, הניעור הזה של הקדוש ברוך הוא, תגיד לאיפה אתה שייך, תחליט מה אתה רוצה באמת.
תוציא את החוסן הפנימי שלך החוצה, בוא נעמיד למבחן את החוסן הפנימי שלך, ונראה אם אתה שייך לפה. וזה היה ניעור ואתגר לחוסן הפנימי. ניעור,
עכשיו, אם מותר, יש הרבה אנשים שיגידו, על מה עשה השם ככה על הארץ? אני לא מהאלה שעומדים בתוכחות בשער, ויודעים בדיוק על מה החטא ועל מה...
על פי תורת המיסטיקה, כן?
כן, אז יש כאלה שמסבירים, הנה, אתה רואה שנסגרו השמיים, זאת אומרת שנסענו מדי הרבה לחול שלא לפי הלכה, יש כאלה שיגידו, דיברנו בבתי כנסת, נסגרו בתי כנסת. עשינו חתונות רבתניות, אז נסגרו החתונות. אין לי מושג. מה שהכי הכי בולט בקורונה, הקדוש ברוך הוא אמר, לך מי בו בחדריך. הציבוריות הרוחנית מקסימה. ההתנהלות, המוסדות, האווירה הרוחנית ברחובות נפלאה. בוא נראה אותנו בבית, בוא נראה את במקום שאין אנשים משתדל להיות איש, איפה שאין אף אחד שם תהיה בן אדם. המבחן האישי, הפרטי, ויש כאלה שעמדו בו בגבורה ויצאו משהו מיוחד, ולכל החיים הם נבנו מהתקופה הזאת, ומי שלא קיבל ראי לפנים ואומר, אני חייב לתפוס את עצמי. איפה היהדות שלי? איפה הקשר שלי עם ריבונו של עולם?
מדהים, 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 מדהים.
רק אני, תרשה לי רק להוסיף נקודה שאני חולק עליך, בנקודה הזאת לפחות. אתה אומר, אז היו נאציזם, היה כל מיני פרעות.
היום יש אינטרנט.
היום בחור ישיבה שיושב ולומד, צריך לשקל לו את הידיים ואת הרגליים. היום הרחוב מושך את הנוער לכל רעה חולה שיש בכל רחבי העולם, הכל בכף ידך.
ברמה הרוחנית, כן.
הכל
כן.
נמצא בכף ידך.
הרב גוזלס, זה דיבר יותר על הרמה הפיזית, כאילו, על המלחמה הפיזית, כן.
אני רוצה להוסיף נקודה חשובה. אני שאלתי את זה הרבה תמיד חכם, אמרו לי שזה נכון. לפני 20-30 שנה, בחור שרצה להיות בחור טוב, לשבת וללמוד, היה לו הרבה יותר קשה להיות למדן, מבחור שבדור שלנו יושב ולומד בשקיעות. בחור שהיום יושב בשקיעות ומתעלם מכל הדברים החיצוניים, הוא מצליח בלימוד. רואים היום כמויות של בחורים צעירים, למדנים וידענים בכמויות הרבה יותר באחוזים מאשר היה פעם. כי בחור שמצליח להתרחק, זה לעומת זה עשה הקדוש ברוך הוא. מי שרוצה לרחוב, יש לו בקלות, יש לו את הרחוב כן. בקלות, אז גם הלימוד מגיע יותר בקלות. לפני 30 שנה היה הרבה יותר קשה. לכן היום בעולם הישיבות יש הרבה בחורים יושבים ולומדים, שקועים בלימוד. נכון, כמו שהבחור שאל מה עם הדור שלנו, זה דור אחר, דור יותר מפונק, ויש לפנק אותו, יש סיבות לפנק אותו.
דרך אגב, אפרופו הרב גולדווסר, עם ההיסטוריה, אני רוצה להזכיר לכולנו שבין שתי מלחמות העולם, היה שבר רוחני אדיר ממדים. אדיר, לא היה בית, לא היה בית ומשפחה שלא...
ואז היה שבר רוחני הציבורי, היום זה בדיוק מה שהוא אומר, היום זה השבר הרוחני האישי.
אישי.
סיפור האינטרנט, הסיפור האישי, ופה הקדוש ברוך הוא ממקל אותנו בנקודה, הוא אומר, בכל התחום הציבורי, סימן טבעי עליכם. בחנתי אתכם ציבורית, יצאתם אתכם אל העליונה. תעשו לי את זה באישי, ואז המשיח בפתח.
אז הנה שלומר את האתגר של, תפשין פי, שנות ה-2000, של תפשין פי. הרב זולברג, התמודדויות, אנחנו פתחנו בדיוק את הנושא של ההתמודדויות, וזה אחד מתחומי ההתמחות שלך, על ההתמודדויות האישיות של הבחור עם עצמו וכלפי עצמו, ואיך הוא מוצא את עצמו ומוציא את עצמו מתוך כל הדברים הלא טובים שיש בעולם, ויכולים פתאום לקחת אותו למקומות לא טובים, ומחזיר עצמו בדיוק למקום שהרב אלבר אמר שהוא יכול להגיע לפסגות אדירות, ואני חושב אנחנו רואים את זה. אפרופו דיר, אתה רואה ילדים בני 8 נבחנים, אתה לא מבין, הרבה מסגרות ומבחנים ומדרוש וישיב על קיברו, מה ים של שפע של אתגרים ושל דברים שבאלפים וברבבות. אל תצחקו שם, אתם תקבלו ממני עוד רגע משהו מיום חמישי שעבר, עם כל השאיפס שם מאחורי החלון הבחורים שלנו הצדיקים. אבל בוא נשמע את הרב מוטי זולברג.
טוב, אני רוצה לקשר את מה שאמרת. בשעות הערב יש לי את הזכות ללמד מלמדים, ללמד מכונים להוראה. ואני חושב שאין שבוע שמלמדים לא מספרים לי איך הם עומדים נפעמים מול הידיעות של התלמידים שלהם. עומדים, מלמדים ואומרים לי, אני מלמד כבר כיתה ח' 20 שנה, 30 שנה, ומשנה לשנה הרמה של ילד בכיתה ו-ז-ח' עולה ומעפילה משנה לשנה. אני פעם שמעתי ברב שטיימן, שהוא אומר שזה באמת סוג של התגלות שמגיעה לפני ביאת המשיח, כמו שהרב גולדווסר אמר. זה לגבי הנקודה הזאת. לגבי הנושא של התמודדויות, תראו, יש משנה בפרקי אבות, אל תהי רשע בפי עצמך. יש רמב״ם בפירוש המשניות, מאוד מאוד ידוע, שהרמב״ם אומר, אני ינגיש את זה לציבור המאזינים, אם אדם מסתכל על עצמו כרשע, הוא גם יעשה דברים שרשעים. חלק מההורים, אולי אפילו, אולי, חלק מהמשגיחים, אולי אני אומר, כי אני רוצה להאמין שלא, יכולים לפעמים לתת לבחור איזושהי הרגשה שהוא לא טוב, שהוא רשע, שהוא דפוק, שהוא חוטא, וכן הלאה על הדרך. בחור שהוא מקבל תשדורת כזאת מהצוות שעוטף אותו, או בחור שמסתכל על עצמו בצורה לא טובה. יש לו, קוראים לזה בעולם הטיפול הלקאה עצמית. הרב הולבה בשנת תשמ"ב פרסם מאמר, שזה מודפס בתוך ספר בשבילי הרפואה, שיצא על ידי בית החולים לניאדו, בשנת תשמ"ב, שהוא מדבר על רגשות אשמה שיש לבחור. והרב הולבה כותב שרגשות אשמה שיש לבחור כתוצאה מחטא, זה הוא מדבר שם על חטא הנאורים, אבל אני מאמין שזה על כל חטא, יכול לרסק ולמוטט בחור. אני חושב שאנחנו כהורים, כאנשי חינוך, או שאנחנו עומדים בממשקים עם אנשי חינוך, אנחנו צריכים ממש לדאוג שלדור הצעיר יהיה תמיד את התחושה שהם בחורים טובים, שהם לא רשעים. אם הרמב״ם כתב את זה בזמנו, לפני קרוב לאלף שנה, אל תהיה רשע בפי עצמך, שבחור שמסתכל על עצמו כרשע, הוא יהיה ככה, והרבה אחריו, הרב הירש כתב את זה בספר יסודות החינוך, לפני כ-150 שנה, אם אומרים לבחור, אתה שקרן, אתה גנב, אז הוא יהיה כזה. ודאי שאנחנו היום, בשנת תש"פ, כמו שהבחורים הנהדרים היטיבו להגדיר, אנחנו צריכים להגיד לבחורים הפוך, בנים אתם לשם אלוקכם, בין כך ובין כך אתם קרואים בנים, אתם בחורים מצוינים, בחור שהיום יוזמתו נסגר בקפסולה, העבר לבן אמר שהבן שלו היום נסגר בקפסולה, הבן שלי כבר נסגר שבוע שעבר, כי עשו להם איזשהו מסגרת תוספת של בידוד, בידוד על בידוד לחומרה, הבחור שנסגר היום לתקופה של קרוב ל-50 יום, אני לא יודע אם אנחנו היינו עומדים בזה בזמננו, אז כשאנחנו היינו בעולם הישיבות. אנחנו צריכים לשדר לבחורים, אתם בחורים טובים, איכותיים, עומדים בניסיונות. איי, יש לך איזושהי התמודדות? בסדר גמור. התמודדות זה דבר טוב, כולם התמודדו, כולם מתמודדים, כולם התמודדו, גם בגמרא. ישנם סיפורים רבים על גדולי ומאורי האומה, תנאים והמוראים כאחד, מי שמכיר מסכת קדושין ומציע, איפה לא, שגם תנאים והמוראים התמודדו, ונזכר מה שרבי יצחק קוטנר כותב באיגרת, על הפסוק, כי שבע יפול צדיק וקם, שבחור נהיה צדיק, דווקא דרך ההתמודדות. גם שטר של 100 דולר שמתלכלך בבוץ, אני שמעתי את זה פעם מרמלך בידרמן, בשם אחד נהיה אדמורים, גם שטר של 100 דולר שמתלכלך בבוץ, קצת מנקים אותו, השטר שומר על הערך שלו. המסר שאמור לעבור מאיתנו לבחורים, אתם מצוינים, אתם איכותיים. וככל שנרומם ככה את הבחור, אני מאוד מקווה שהוא יפנים את זה לעצמו, והוא לא יתייחס לכל ההתמודדויות שלו שעלולות להפיל אותו.
כן. אהרון, רצית להגיד משהו? אני רוצה לעבור בדיוק בנקודה הזאת למילה החדשה שיש היום בעולם, שקוראים לה העצמה. אמרתי פה בתוכניות הקודמות שבבחורותי נהגתי בדרך, אז לא התפנקנו, הלכנו ככה ישיבה קטן לבס דוד, מרמת אל חנן לבס דוד 4 פעמים ביום, כי גם ארוחת צהריים לא היה, היינו חוזרים הביתה לארוחת צהריים בבני ברקה חמה והרותחת, ובדרך הייתי, היה לי את חומס התלמידים של הפייס אצנר, ואני הרגשתי, הפייס אצנר הייתה לו שיטת חינוך כמובן, ורבות נכתב ודנו בעניין הזה, ואני הרגשתי, היום אני יודע להגיד שזה עשה לי העצמה, כי כל הספר שלו, כל הספרים שלו בעצם, העצמה, עד בלי די, כאילו אפשר לקחת את הדברים שלו לעולם של היום, ולראות, לחשוב שהוא כתב את זה בדיוק לדור שלנו, דרך אגב, אנחנו די דומים למה שהיה אז, מבחינת ההתמודדויות, כמובן, לא דיגיטל, אבל התמודדויות אחרות, והעצמה הזאת, איך מייצרים אותה, ועל מי מוטלת המלאכה, איך מייצרים העצמה בשלושה היבטים, בהיבט של העצמה האישית שבחור צריך ואמור לעשות לעצמו, בהיבט של העצמה של הצוותים החינוכיים והעצמה מהבית.
אני חושב שנתחיל מהדבר השלישי שאמרת. הדבר הבסיסי והמרכזי אצל כל בחור שאתה רואה שהוא בנוי טוב והוא מקבל את שני העצמות הנוספות שאמרת, זה מתחיל מהבית. בחור שבא מבית שההורים נתנו לו עידוד, חינכו אותו נכון, לימדו אותו את מה שצריך, נתנו לו את האחריות הנכונה בזמן הנכון, הוא מגיע לישיבה, הוא מתפתח נכון, הוא מעצים את עצמו חברתית ולימודית נכון, וממילא כל העצמות מגיעות על בסיס הדרך הנכונה שבה הוא גדל בבית. כי בסופו של דבר, היסוד מגיע מהבית, כמובן.
ושליש מהחיים שלו בשנה הוא בבית?
בוא נאמר שעכשיו, אבל...
חודש אב, ניסן, חלקים מחודש תשרי, ועוד הרבה זמן, כן, זה שליש הוא בבית.
בוא נאמר ש... זה נכון.
אנחנו עלינו את זה השבוע ברמה שלפעמים ההורים אומרים, רק שנייה, שלחתי אותו לישיבה, אבל משוכחים, חבר'ה, שליש הוא אצלכם.
נכון, אבל ברגע שבכל נכנס ישיבה גדולה, למעשה הבית הראשון זה הישיבה, הבית המשני, הבית התומך, הבית המעודד זה הבית של ההורים. הוא בא הבית בין הזמן עם סוג של אורח. אומנם הוא אורח קבוע, אבל...
אבל עדיין אתה אומר את העצמה מהבית, ואת הכיוון, ואת הדרבון, ואת החתירה למצוינות, יש משקל רב לבית.
וכמובן זה מגיע עד ישיבה גדולה. זה מגיע מגיל צעיר, עד כשאתה הולך אותו לישיבה גדולה, הוא כבר צריך להיות עם החינוך והעידוד והעצמה הנכונה, ולקיחת אחריות נכונה, ואתה יודע שהוא כבר עושה את זה נכון. אולי אני אתן דוגמה קטנה אחת. נושא של, עכשיו תוך פה זה נושא, זה תוכנית בפני עצמה. נושא של דמי כיס לבחור ישיבה. יש שני צדדים מאוד מאוד, מאוד, מאוד
כותבים
בדבר הזה. צד אחד אתה אומר, בחור שאין לו כסף בכיס, חזן אמרו, אין לו פת בסלו, זה אסון. בחור שיש לו, הוא בא לישיבה, הוא נמצא בישיבה שלושה שבועות ברצף, או חודש ברצף, והוא בסוף סדר שלישי, ב-12:30 בלילה, אין לו את ה5 שקלים, 3 שקלים, לקנות פחית קולה, והוא שותה מים בברזייה, מים חמים בברזייה, הלימוד שלו מחר יהיה הרבה יותר, הרבה פחות טוב. הוא צריך את זה. גם זה הפינוך של הדור שלנו.
דרך אגב, זה בגלל שלחבר שלו כן יש, אבל אם לאף אחד לא היה, נראה לי זה היה בסדר גמור.
היום לכולם יש.
הרב דסלר מספר על עצמו, הרב דסלר כתב את זה לפני כ-80 שנה, שהוגיות החמות של אמא שלו דאגו לו לתורה. ככה הרב דסלר מספר, ואם אני זוכר נכון, המהר"ל כותב בתפארת ישראל, שהחלק של אמא בגידול של הילדים, זה דווקא במובן הגשמי. לכן כשההורים פונים אליי לייעוץ, אני תמיד אומר לאמא, מה אתה אמורה לדעת בכלל, אם הוא עומל יותר בתורה, פחות בתורה, לפעמים האמאות יושבות ככה על הבריד, הוא לא עושה מספיק שטייגן, כאילו מאיפה המושגים של האמא, אמא תדגיל לו למעטפת הגשמית, כן, ההוגיות, איך אמרת מקודם, פיצוחים לשבת, ואז זכרנו, את השאר החלקים תשאירי למשגיח, תשאירי לבעלך, וכן הלאה.
אוקיי, רק אני רוצה להשלים את הנקודה של דמי כיס. מצד שני, אני יכול לבצבי אחד שמתעסק בייעוץ, היה אצלי בחור אחד, שראיתי שאפילו, באמת, המצב, אבא שלו לא נותן לו כסף, ממש מסכן, וזה הורס לו את הלימוד, וזה הורס לו את האווירה, הוא לא מרגיש כשווה בין שווים, לא מדובר על פזרנות, הוא מדובר על דברים ממש בסיסיים. מצד שני, הגיע אליי בחור לייעוץ, ותופתעו. הוא אומר לי, שמעתי שאתה גם עוזר לבחורים בכסף ומה שצריכים וזה, אמרתי לו, מה הסיפור? הוא אומר, יש לי קצת חובות.
הוא בא לגבות זה,
כמה חובות יש לך? אז הוא אומר לי, תשב ויש לנו לך את המספר. הוא אומר, בחור בישיבה טובה, 50,000 שקל חובות.
אוי, איך עושים דבר כזה?
אז שאלתי אותו את השאלה הזאת, אז הוא התחיל לצחוק. הוא אומר לי, אתה אדם זקן, אתה לא מבין מהחיים שלך. אמרתי לו, מה זאת אומרת? הוא אומר לי, אתה מכיר את הבנקים? צ'ק צ'ק, אני מסדר לך, מה שאתה רוצה. הם מומחים, ברגע שהם צריכים, הם מגיעים לכל מקום, וזה אסון. אז מה עושים? נותנים לבחור דמי כיס, אתה לא נותן לו דמי כיס. אם לא תיתן לו, אין לו פת בסלור, יהיה לו קשה בלימוד. אם לא תיתן לו, יכול לגלוש למקומות מסוכנים. אין מה לעשות. התשובה היא, נתינת האחריות. אם אתה מחנך אותו בגיל צעיר להתנהל נכון, אתה מביא אותו על ישיב דלק כבר שהוא יודע איך להתנהג, אתה תיתן לו כסף, תגיד לו, חמודי, קח את הכסף, אתה תעשה איתו מה שאתה רוצה, זאת אחריותך. אני אומר את זה להרבה הורים. יש מצב מסוים, בחור נורמטיבי, ההורים צריכים להוריד את כתר האחריות מהראש שלהם, לשים את זה על הראש של הבחור, ולהגיד לו, אני לא אשאל אותך מה עשתה עם הכסף, ואני מודע שאתה לפעמים תחסוך מדי, לפעמים תפזר מדי. בסדר, אתה תלמד, יתנהל עם הכסף.
אבל זה חלק מהתהליך של, של מסירת
וזה וזה בכל דבר, ובעצמה אישית לבחור, זה בכל דבר. אם זה מגיע מהבית נכון, והוא מקבל מהבית את האחריות הנכונה, בכל התחומים, הוא הגיע לישיבה, הוא לא יגרר למקומות לא נכונים, הוא לא יעשה דברים נכונים, הוא לא יסתובב במקומות שבחורים אולי יגררו אותו, הוא לא יביא על הישיבה מכשירים של אסור להגיע, והוא ידע להיזהר, וגם הוא ייפול קצת, הוא ידע לעצור את עצמו בזמן, לא להגיע לתאומות.
זה ממש מתקשר למה שהרב רוזנשטיין הזכיר, מאדמו"ר מפיאסצנה, ודאי הרב גולדווסר ישלוף עוד מעט את מאוצרו הטוב על אדמו"ר מפיאסצנה, בכל אופן הוא כתב חיבור שלם באמצע המלחמה, ועד שהוא היה תפסיק לכתוב, כי הוא נרצח, אבל האדמו"ר מפיאסצנה כותב בחובת התלמידים, ואתה בנידה, אם אני זוכר נכון, כי אתה הוא המחנך של עצמך. יש איזה כזה כן, ציטוט. כן. זה בדיוק מה שאתה אומר, הנושא של האחריות, אגב, לגבי אדמו"ר מפיאסצנה, הוא עצמו אמר לחברו הטוב, הרב שפירא, לא אומר שפירא, הרב שפירא כן, אחר, כן. שאם היו אומרים לי שאני חיברתי את חובת התלמידים, אני לא הייתי מאמין. כך אומר את זה על עצמו. אז זה לא סתם מי שקורא
את הספר הזה. זה בא לו מבפנים, הוא חי את זה, הוא בסך הכל כתב את מה שהוא חי. הוא לא כתב את זה כשיטה. הרב גולדווסר, העצמה, מה המתכון להעצמה?
נגיד, משפט להורים, משפט לבחורים. כן. משפט להורים, אל תחסכו במחמאות. ביקורת יהיה להם מספיק, את הרוב יש להם ביקורת עצמית, ומה שחסר יקלו במשגיח. אין מחמאה מיותרת בעולם כלל. אמר, רבי נחמן עוד לא אמר את זה, היה חשוב שיגיד את זה. אולי מישהו צריך להגיד את זה. אין מחמאה מיותרת בעולם כלל. אנוכי יודע ועד, לא נעים לי לפתוח את זה. אבל אני נמצא כל היום מול קהל, כן? אני בתפקיד, בתור מרצה, אז אני פוגש כל יום, גם בקורונה, כמה מאות אנשים, אז כל היום אני מקבל את התודה רבה ואת הפידבקים, ושישאר בינינו, קצת אחרי 12 אנשים ישכחו. אם תהיה הרצאה אחת, שעד סוף היום לא יתקשו להגיד לי תודה רבה והיה מאוד יפה, יהיה לי קשה להירדם, לא נעים לי להודות בזה, אבל אין גבול, אין מחמאה מיותרת, אין מצב שאתה מרגיש מכוסה, אז מה אם בחור בן 17? אם הוא לא שמע 16 פעם היום, כמה אתה מיוחד, כמה אתה טוב, ובדברים שהוא טוב בהם באמת, יש לכל אחת הייחודיות שלו. מגיע לו לשמוע מההורים שלו, אתה מוכשר, אתה מוצלח, ואגב, אולי מוכשר זה לא המילה הטובה, כי אנחנו הרי תמיד רוצים לעודד השקעה, ולא הצלחות. לעודד את ה... אתה השקעת, הרי הורים שאתה מתאמץ, איזה יופי שאתה עושה את זה, אתה בחרת נכון, אתה מסודר, אתה אחראי, אתה רציני, אתה חושב, אתה מתפלל יפה, אתה יראה שמה, יש, לכל אחד יש את המקום האישי שלו, שמגיע לו המילים הטובות האלה, מגיע לו המחמאות האלה, מעולם מעולם זה לא יהיה מיותר, וכמה שאפשר יותר לתת, כולם יודעים כמה חשוב לתת מחמאות, אבל תשים הקלטה בבית בין 4 ל-7 אחר הצהריים, אחרי זה נקשיב להקלטה, נחטוף פיק ברכיים. הרי 90% מהמילים זה רק תביא, תלך, תיקח, תחזור, רק
מילים. ולמה לא עשית זה ולא עשית זה?
כן. אז אתה פתאום שומע מחמאה. שושי, צדיקה, כאן את לכל אחד פרוז'קטורים, לך יצדרי את החדר משחקים, כל מיני, פתאום צדיקה בין צחר הצהריים. יודי בורבונו ועוברי הלא, כולנו יודעים כמה מחמאות הן נחוצות, גם המשגיחים יודעים מזה, אבל ביום יום נופלים לכיבוי שריפות, נופלים להעיר לו את הערות על המקום. חבל, תבנה אותו, תקדם אותו הלאה, הערה תגמור אותו עכשיו, וברוב המקרים זה שורף את עצמו, הוא נשרף עם עצמו בבטן. תן לו את הביקורת להעביר על עצמו, ואת המחמאות שאחרים ייתנו לו. זה מילה שהייתי אומר לעצמנו כהורים ולמחנכים. לבחור הייתי אומר, ואני יכול להגיד מחמאות לכל הבחורים ביחד, גם אם קשה לך, גם אם נפלת, דיברת על כאלה שנכנסו לקפסולה, גם אם לא נכנסת לקפסולה, אתה כעת בבנייה של החיים שלך, בחור בישיבה קטנה חופר את היסודות, בישיבה גדולה מתחיל לבנות את השלד, זה עדיין נראה מכוער, אברך מתחיל לשים טיח, מתחיל לצפות שיש, מתחילים לראות את היופי של הבניין. בתקופה של היסודות, אף אחד לא יכול לשאול, אבל איפה נמצא פה הפרויקט? איפה נמצא פה גרד שחקים? הרי גם תקופה של נפילה של בחור זה הריבונות או לכל החיים. איך נפלת את זה? איך התמודדת עם הנפילה? איך אכלת אותה? איך... הרי גם במשך החיים, לא בטוח שהכל יהיה גן שושנים. איך שאתה עובר את זה עכשיו? איך שיפול וקם, ממשיך הלאה, מתקדם? הרי כל דבר בונה, הרי כל מאורה שעובר על הרבה בשנים האלה, בונה אותך קדימה. אז אולי דווקא מתוך הקושי שבו אתה נמצא, אולי זה מה שילמד אותך איך להמשיך הלאה. מעולם לא להרים ידיים, מעולם לא להתייאש, מעולם לא להרגיש מתוסכל. אם יש דבר אחד שהייתי יכול לצייד בו בחור, נניח עכשיו ברחוב רבי עקיבא או בגאולה, הייתה חנות של ערכים, אני יכול לצייד בחור בלון חמצן, לקראת הישיבה, לקראת הקפסולה, לקראת השנה של הלימודים, קח בלון, שים על הגב ותלך איתו. בלון אחד, מה אני אשים שם? אמונה, אמונת חכמים, שמחה, יראת שמיים, תורה, התמדה, צדקות, אמת, וכל דבר יותר חשוב מהשני. יש דבר אחד שלקשעצמי, דבר אחד שאני בטוח שאותו הייתי נותן לבחור, שירוס איתו עד לפסגת הר סיני. האמונה בכוחות של עצמו. אני מוצלח, אני יכול, אני מוכשר, אני אגיע, אני מעולם לא ירים ידיים, אני אף פעם לא אכבד את המנוע, גם אם הייתה תקופה שלא הצליח לי, בסופו של דבר אני אגיע עד הסוף. וכשיש לו את הדלק הזה, יש לו את המוטיבציה הזאת, והוא לא נותן לשום דבר להרפות אותו, בסופו של דבר הוא יגיע להכל. ייקח לו יותר זמן, יעשה, יטעה בדרך, בסופו של דבר הוא יגיע. כן. אז תאמינו בעצמכם.
כן, ארון, מה יש לך לומר?
יש לי שאלה שאולי חלק ייכסו עליה, אולי יש הורים שיכסו עליה גם אנשי צוות, אני חושב עוד שזו שאלה כואבת, זה הרבה בחורים. יש הרבה פעמים מטבע הדברים, בחור יש, לאו דווקא חיכוכים, סוג של ויכוחים בין הבחור להורים. בחור חושב שמתאים לי, אני יכול ללכת על זה. אני, מה שנקרא, יכול לעבור את זה, לא משנה אם זה טיול מצוים או כל דבר שיהיה. ואילו אבא אומר לו, כן, לא, מתחיל להתווכח. הוא חושב כן, אבא חושב לא. סתם, מה שנקרא, מה הקו המנחה, מה הקו המוביל. מה בחור, איפה בחור צריך לדעת להציב לעצמו, אני יכול לשמוע לעצמי, כאילו אני יכול באמת, ללכת עם מה שאני חושב, מה שנקרא, לשים את הדברים של אבא בצד, ומתי הוא אומר לעצמו, ומתי הוא אומר לעצמו, גם שהוא חושב שהוא צודק, בקיצור, בשאלה אחת בסיכום, מתי הוא צריך לשמוע לעצמו, מתי הוא צריך לשמוע לאבא שלו, מה הכלל בזה?
אני רוצה להרחיב את השאלה של אהרון, שאלה מעניינת, למרות שאם היה פה, אם הרב לשב היה פה, אז היה אומר, אני לא יודע, תראה, זה היה, מי שהכיר את, והסתופף בצילם של גדולי ישראל, יודע שהיה תשובות שהיית שואל את הרב שטיימן ואת הרב אלישי, והתשובות, הרב אלישי היה מסתכל על כל דבר כפויסק, זה, הוא בא בעולם, לא מבין מה, פשוט, דיור, איסי, קבל סוביר וסימא, יכול, שתוקי קשי, דור, זה לא, שתוקי קשי, אבל זה מאוד מעניין, לא, אבל השאלה מעניינת, והשאלה, זה, ואני רוצה להרחיב טיפה את השאלה הזאת, אחד מהדברים, ודיברנו על זה קודם, אחד מהדברים שהקורונה עשתה, זה החזיר אותנו הביתה, ושמה להרבה זמן, מה שלא היינו רגילים, את כל בני הבית ביחד. יש בתים שעשו מזה מטעמים טובים, לא במובן הגשמי, אלא במובן החינוכי והערכי, ויש כאלה שקצת פספסו, השם ירחם, והיות ואנחנו מסתבר שגם החגים הקרובים גם יהיו לנו, אני מאמין שעדיין, אנחנו עדיין בתקופה שזמן השהות בבית הוא יותר, עצם הדבר שהשמיים סגורים, כן? הזמן השהות בבית, המשותף בבית הוא יותר זה, מה גם זה עשה, ומה הכלים לכל הסיפור הזה של לשבת ביחד בבית? הרב מוטי זולברג, בוא נתחיל
איתך. רק הערה קטנה, כן. אני לא בא להגיד פה עצות להורים, זה תוכנית מחר, עצות להיום, מה בחור כן. צריך להגיד לעצמו?
כן, כן, בהחלט.
טוב, נקשר את מה שהרב גולדווסר אמר לגבי מה שהרב רוזנשטיין העיר כעת. ריצ'רד לבוי בספר שלו מדבר על 96% מהמשפטים שהורים אומרים לילדים שהם משפטי ביקורת. ומי שלא מאמין לריצ'רד לבוי או לי, הוא יכול מחר, כמו שהרב גולדווסר אמר, פשוט תשים מכשיר הקלטה בבית. רק דבר אחד, גם כשאבא אומר לילדה שלו, שושי, את ילדה טובה, אבל הרבה פעמים, תעשי טובה, עכשיו כן. תלכי, כן. תעשי דבר כזה וכזה, אז יכול להיות שהמספרים אפילו יותר גרועים. פחות משפטי רגש ויותר משפטים טכניים. יש את הזכות להיות אחד מהמרצים באחיה, ובקיץ האחרון העברתי שם סדרה, מניעת נשירה, ככה קראו לזה. ואת לא התעסקנו עם נוער נושר, אלא כלים למניעת נשירה. לא ניכנס פה לתכנים של הקורס, אבל זה היה באמת קורס מאוד מאוד קשה לבנייה, כי הוא היה צריך לעבור המון המון זיכוך, גם של רבנים ומחנכים. ובאחד מהשלבים דיברנו על גורמי סיכון לנשירה. וכשאני דיברתי על קורונה, שזה אחד מגורמי סיכון לנשירה, אנשים צחקו עליי. עכשיו, זה היה לא היום, זה היה בתחילת זמן קיץ, ממש, זה עוד לא חלמו. ואז אמרו לי, מה קורונה? עוד מעט חוזרים לבתי ספר ולישיבות. וכמו שאתה אמרת, חלק מהבתים, פרק זמן שילד נמצא פתאום עם אבא שלו, שזה לא היה. גם אם ילד נמצא שליש מהשנה, כמו שאמרת, הרב אוזנשטיין, הוא נמצא בבית, אבל הוא לא באמת בבית. בישיבת בין הזמנים, הוא הולך עם חברים לים, וכו'. פה, פתאום, בחור מוצא את עצמו בגיל 20, 24 שעות עם אבא שלו. אבא שלו מאיר אותו לתפילה. מתחיל לחפור לו מה לאכול. האמא מתחילה להעיר לו להתקלח. 24 שעות, מתחילים להעיר לו. קרישמה.
זמן קרישמה, כן.
או לא. האם זה החלק של האבא להעיר לילד, הזמן קרישמה או לא?
ואני מבין, אבא מתוסכל, הוא רואה שהבן שלו בגלל זמן קרישמה, הוא לא יודע מה לעשות, הוא יודע שיש לו בן ישיב בוחר, ופתאום הוא...
יש פה עוד שלב, יש ילדים, יש נערים שאמרו לי, חשבתי שאבא שלי אברך כולל, לא ראיתי אותו פותח ספר, לא, רץ מהאתר הזה לאתר הזה, לשמוע כמה נדבקים חדשים, אבא שלי לא בדיוק אברך, אולי באמצע הזמן שיש לו אימה של ראש כולל, הוא כן לומד, שמעתי משפטים מפחידים של זלזול בין נערים להורים, וכשילד לא מעריך את אבא שלו, כשילד מזלזל באבא שלו, ואז האבא אומר לו לעשות כל מיני דברים, נכון שיש תלכות כיבוד אביהם, אבל מה אתה יכול לצפות? כאילו, כזה נער יהיה אנוס, כשהאבא מחר יגיד לו, אל תלך לזה מקום, כן, אבא, אני מכיר אותך טוב מאוד, אני יודע בדיוק כמה אתה למדת בקורונה.
הוא יגיד לו, אבל הוא יחשוב אולי ככה, כן.
כן,
וכן. הוא יחשוב, כן.
לכן הנקודה הזאת, הקשר בין הורים לילדים, ולאו דווקא בין הורים לילדים, גם קשר בין בני זוג. הכמות פניות שמגיעים לעמותת עם הבנים בתקופה הזאת, אם אני אגיד את המספרים באחוזים, זה פשוט מפחיד ואני לא אגיד. אבל הרבה זוגות פתאום מתחיל להיות יותר מעורער כל הנושא, הקשר הזוגי בבית, כי עד היום האבא נמצא כל היום בכולל, בבית הכנסת, כולל ערב, כולל יום שישי ושבת, שגם על זה, הרב שח היה לו איזושהי עמדה על כולל של שישי שבת ובין הזמנים, פתאום זוגות נמצאים 24 שעות ביחד, ואני חוזר לבחור ישיבות, בחור פתאום נמצא עם ההורים שלו כל הזמן, המתח הוא גדול, וזו נקודה שגם להורים צריכים להגיד, לתת כלים איך להתמודד עם זה, פחות להעיר, פחות לחפור, קוראים לזה היום, שנת תש"פ, איך הגדרת
כן,
את זה?
כן.
וגם להורים צריכים ללמד את ההורים, איך לתקשר עם ילדים. גם כשנמצאים בבית בהסגר או בבידוד, יש מושג שנקרא הקשבה. איך מקשיבים לילד? מה ההבדל בין הקשבה אמפתית, שהיא הקשבה רצויה, לבין סוגים אחרים של הקשבה? איך מייצרים שעת איכות, ושעת איחוד בין הורים לילדים, גם בתקופת הקורונה. מותר לאבא לקחת את הילד שלו לגג, לחצר, לגינה, גם בתקופה שהיה אסור להתרחק מהמטר. גם היה אפשר למצוא את הפתרון הזה. וזה הזמן בעצם של הורים, שכל השנה טוענים שהם עסוקים, שאגב, אני לא מאמין במילה הזאת. אין מושג שנקרא עסוקים. אין כזה דבר. גם האנשים הכי עסוקים שבעולם מוצאים את הזמן לדברים שחשובים שלהם, לצאת עם הילדים, פעמיים בשבוע ל-10 דקות, ל-5 דקות, פעם בשבוע...
מה
לא
שנקרא זמן אבא.
זמן
אבא אישי, כן.
נכון. חלק מהילדים כבר מפחדים לצאת עם ההורים לזמן אבא, כי הם יודעים שבזמן הזה אבא רק יעיר להם הערות, ולמה עשית את המכנס, למה קנית את המכנס?
אולי לא כדאי,
כן. אולי לא כדאי. זה באמת קשה.
הייתי רוצה שתעני למה שהבחור שאל קונקרטי.
הרב זלזק, בדיוק.
הבן שלך לא קם לקרישמה, מה אתה אומר לו?
לא, עוד שנייה, אני אגיד עוד פעם את השאלה כמו שהרב... תכלס, מה בחור אמור לעשות? מתי אמור להקשיב לאבא? מתי אמור להתחיל אולי להתווכח איתו? מתי אני שם את אבא בצד? מתי אני צריך לשמוע לאבא?
טוב, שאלה מאוד גדולה, שאלה מפחידה, במיוחד שאתה בשידור, ואתה אף פעם לא יודע מי שומע.
לכן הקדמתי.
נכון, כשבחורים שואלים אותי ספציפית, כשאני מכיר את הבחור, וכשאני מכיר את האבא, זה הרבה יותר קל. אני יכול להגיד לך, שהיה בחור...
כמובן אני מדבר על בחור בכלליות, מה שנקרא, בחור שכתפיים... דפיים על הגב, בחור יציב, בחור נורמלי, בחור עם היגיון בריא, בחור עם היגיון, בחור ישיבה נורמלית.
עם אחריות.
זה ודאי, עם אחריות, בדיוק.
כשמדובר בבחור שאני באמת מכיר אותו, אני יודע שהדרישות של האבא הן מוגזמות, לפעמים אנחנו נעשה שאלת חכם. לא אחת, יצא לי להגיע פיזית עם בחורים לכל מיני רבנים שאני בקשר איתם. זה לא רבנים בסדר גודל של הרב אדלשטיין שאריך ימים, אלא... רבנים צעירים יותר, אסור להגיד קטנים יותר, רבנים צעירים יותר, שגם יותר מבינים את הדור. במובן לא חלילה שהרב אדלשטיין לא מבין את הדור, אלא במובן שאתה יכול להושיב בחור, ביחד עם אותו רב, 10 דקות, רבע שעה, שהוא יפתח איתו יותר דברים. כן, אמוצים יותר צעירים, ולפעמים זה קורה, בעשרות אחוזים, שהרב אומר...
שיש הכוונה אישית.
כן. נכון שאבא אמר לך ככה, יכול להיות שהוא לא מבין בדיוק את הסיטואציה, תינה ככה וככה. עכשיו, ויש פה את השלב, מה אתה אומר להורים? כשאבא אומר לך, הבן שלי לא קם לזמן קרישמה, מה אתה אומר לאבא? קודם כל, האם מוטל על האבא בכלל להעיר את הבן שלו לזמן קרישמה? שאלה הלכתית. שזה תוסות במסכת נזיר, לא בטוח שאבא מחויב בזה. איך אמרנו מקודם?
בדרך חינוך.
מה?
בדרך חינוך.
האם יש הבדל בין נעשה ללא תעשה? נדרון שלם בראשונים. מה יקרה אם הילד לא יקום ואתה מהיר אותו? מוטב שיהיו שוגגים ויהיו מזידים. למדו את זה לפני כמה שבועות בדף יומי. ואת, לא תמיד מוטל על אבא להעיר את הבן שלו. לפעמים, בואו נדבר שנייה על העצמה, נחבר למה שדיברנו מקודם. היה בחור שלא קם, כמעט בבין הזמנים הוא לא קם לתפילה. מדובר אבא רם בישיבה, הבן היום הוא כבר נשוי, אז אני יכול לתת קצת יותר... סימנים, האמא מורה בסמינר בירושלים, והבחור היה באישי עובד באישי וקטן. בבין הזמנים של פסח הוא קם 3 פעמים בזמן סביר. מה הכוונה זמן סביר? לפני 10 בבוקר. שאלתי את האבא, כמה זמן הערת אותו כל יום? אמר לי, אל תשאל. ואז האבא מתחיל לגולל לי. הערתי אותו ככה וככה, אני לא רוצה לתת פה רעיונות לכל מיני הורים ששומעים אותנו, אבל כל מיני רעיונות שלא, שאני אפילו לא חלמתי עליהם. החל משפיכת מים, ועד כל מיני רעיונות. ושאלתי את אותו אבא, תגיד לי, וזה עזר? הוא אומר לי, לא. אמרתי לו, ואתה יודע מה זה עזר לבן שלך? שהוא יודע שמילה של אבא היא לא מילה. שלא צריכים להקשיב, הנה עובדה. אתה כל יום מעיר את הבן שלך. והבן שלך לא קם. אתה אומר לבן שלך, אני לא אקח אותך לטיול. אתה כן לוקח. מה שאני כן יודע שהקשר בינך לבין הבן הוא פחות טוב. הוא אומר לי, אבא, אתה מוציא שנעשה. תראה, אני יודע שמה שעשית בבין הזמנים הזה, זה לא טוב. בוא ניפגש שבועיים, 3 לפני בין הזמנים הבא, ובוא נראה מהלך חדש. תראה, יותר גרוע לא יכול להיות. מה שהמצווה שהלך, שהאבא שאל את הילד, תראה, אתה כבר ילד גדול, אתה כבר מבוגר, אתה בוגר, כמו שהרב ערל בוים אמר, אחריות. האם אתה רוצה שאני אראה אותך לתפילה או לא? הבן אמר, כן. באיזה שעה אתה רוצה? והאבא הקדים ואמר לילד, לנער, סוף שיעור בית איש וקטנה, 8:30 בבוקר, האבא אמר לו, תשמע, אני מראה אותך פעם אחת, אני לא עובד אצלך, אני לא אמור לרדוף אחריך, אתה כבר במחוב, פעם אחת, איך אתה רוצה שאני אראה אותך? עכשיו, האבא ואני התאמנו לזה כמה פעמים, ואיך אתה רוצה? אז הבן אמר, באיזושהי צורה, אני כבר לא זוכר את הצורה, ומה יקרה אם אתה לא קם? אז הילד אומר, תראו אותי אותם, ממש לא, גם למחרת אני לא אקים אותך, כי זה מראה לי שאתה לא מספיק רציני. זאת אומרת, האבא הראה לילד, לנער, שהאינטרס לקום,
זה של... הפך להיות אינטרס משנה
משנה. ובוא נשמע את הזמנים... העביר את האחריות. העביר את האחריות. בוא נשמע, בין הזמנים הבא, בין הזמנים של חודש אב, שהוא יותר קצר משל פסח, מתוך 3 שבועות שבין הזמנים, 13 פעמים הבחור קם לפני 8:30.
יש דבר גם שהרבה הורים לא קולטים, אני חוויתי את זה על חבר מאוד מאוד טוב מילדות. כל היום מספר לי, אבא שלי מציק לי, גם כמו שתיארת, אם הוא לא היה קם לתפילה, באזור עד 9, היה מזריק לו, אני מדובר ברצינות ציפור אמיתי, עם מזרק לתוך האוזן מים, כדי שיקום לתפילה.
אל תיתן רעיונות.
כן, והוא היה מספר לי כל היום, איך אבא שלי מנקץ לי, ואני אמרתי לעצמי, לעוד חבר, זה עניין של זמן, נקרא לו בשם בדוי מוטי, מתפרק. וזה לא באמת קרה וזה קרה לי, כי תורא על באמת הרבה פעמים בחורים שמתפרקים אך ורק. אני חושב ששלושתנו הבחורים בפולפן, כל אחד לצערנו יכול להעיד על פחות 2-3 בחורים מהשכונה או מהישיבה לשעבר או מהחיידר שהתפרקו בגלל הלחץ הזה של ההורים.
סיפר לי השבוע, ביום ראשון בבוקר, מישהו שלא שומע את השידור בוודאי, יודעים שזכה לחזור בתשובה. והוא אדם עם הרבה הרבה אנרגיות. הוא סיפר לי שכשהוא כבר נהיה בן תירה, יום אחד בבין הזמן, אם הוא רואה שב8:00 הבנים שלו עוד לא קמו. אתה לא מבין מה זה בשביל בעל תשובה. עכשיו, אותו יהודי זוכה לקום ותיקן כל בוקר. והבנים שלו ישנו במיטות קומותיים, בחור ישיבות. מרוב ריתחא דקדושה, אני רוצה לקרוא לזה, אני לא רוצה להגיד חס וחלילה שיש בזה תערובת של משהו אחר. הוא נהנה את המיטה, והוא שבר את המיטה, הוא סיפר את זה ביום ראשון בבוקר, הוא שבר את המיטה, כמובן, פה הקשר שלו עם הילדים שלו ניתק. שזה עוד נקודה, שלא פתחנו את זה כאן, זה הנושא שבנים של בעלי תשובה.
כן, דור של בעל תשובה, שזה אתגר גדול.
אני חושב שזה תוכנית לשבוע.
אני רוצה רק להשלים את מה שאמרת, הקשר לאחריות בבוקר לבחורים, שבין הזמן, במיוחד בתקופת הקורונה, אני מקבל פניות גם מבחורים, שבחור מקשר, אומר לי, די, נמאס לי, אבא שלי, אני מתפוצץ, אני אברח מהבית. אני לא אתפקר, אני אברח מהבית, אני לא מסוגל יותר, אבא שלי פשוט מציק לי. בצד שני, הורים מתקשרים אליי, אבא מתקשר אליי, וכשהורים מתקשר אליי, אז אני בעיקר נכניס להם בשיניים. אני 7:30 כבר, הוא לא קם, 8, מה? בסדר, אז לא קם בשבע, קם בשמונה, מה? שאלתי, אני שואל את ההורים האלה, שאלה מאוד פשוטה. כתוב שאדם מגיע לשמיים, ישאלו אותו כל מיני שאלות. אז מה ישאלו אותך? ישאלו אותך, למה הבן שלך לא קם לקרישמה? למה הבן שלך לא קם לזמן תפילה? למה הבן שלך לא ניח תפילין? לא, לא ישאלו אותך שאלות האלה. ישאלו אותך, סתם באמונה, קבעת עיתים לתורה, ישאלו אותך. הבן שלך מגיל 13, זה המצוות שלו וזה העבירות שלו. אז נכון, היום החינוך או בשביל קטני, זה עוד יש מסגרות יותר מחמירות, בחור בן 19, זה קרישמה שלו, זה בעיה שלו, וכמו שנבירון מקודם, תעביר את האחריות אליו, אתה תראה פלאות, כמו שאמר הרב זולקין.
לפעמים הוא לא קם בכוונה, הוא לא קם לפעמים בכוונה, כדי לשחות מהאבא.
כי יש פה איזשהו...
זה נקרא במובן המקצועי, מאבק כוח, בין הנער להורים.
כן, הרב גולדווסר, הורים ילדים.
אני רוצה להעיר שתי הערות שנדמה לי מאוד מאוד חשובות שלא נאמרו פה עדיין. ראשית, זה לפעמים אסור לצטט את זה, אבל במצב שנוצר פה נהי חובה לצטט את זה. הלכתית, מצוות כיבוד הורים, זה לא לעשות מה שההורים אומרים. המצווה היא לכבד אותם. ברוב המקרים, כשהורים אומרים מה שלא קשור לכבוד שלהם, אם הורה אומר לילד, אני רוצה, ילד נשוי, כן? אני חושב שאתם לא צריכים לתת ילדים מטרנה. אני חושב שעדיף להם גרבר. אין חובה הלכתית לתת לילדים גרבר או מטרנה או מטרנה או גרבר, אבל כשמגיעים לבית ההורים צריכים להגיע בדיוק עם מה שהם ביקשו, כי זה מה שיכבד אותם. אני שומע את השיח שמתנהל פה. גם אם בחור חושב שהוא יותר חכם מאבא שלו, לכבד אותו הוא חייב. זה לא קשור בכלל למה הוא
ודאי
עושה.
זה לא סותר, ודאי, זה לא התכוונתי.
זה מאוד חשוב להדגיש את הנקודה הזאת. הטעות הזאת זה כולה שמביאה לידי חומרה. זה של, שרוצים לעשות את כל מה שההורים אומרים, ולעשות הכל לא תמיד שייך, שוכחים שצריכים לכבד אותם בכל מקרה. גם אם דעותיי חלוקות עליו, גם אם הורה, יש לנו מחזל, משוגע עם תעודה, אמא של דם בנתינה, אבל לכבד אני מכבד. עכשיו השאלה מה לעשות, מדרישית כל, לכבד זה תמיד, זה לא להתווכח, שאלת להתווכח עם אבא, לא להתווכח, לדבר בכבוד, לדבר בדרך ארץ, להגיד אבא אתה אומר וזה קדוש לי. עכשיו מה לעשות, איך לדבר עם המשגיח שלך, מה נכון לך, האם לך אישית זה נכון או לא נכון. יש פה נקודה שנייה. הבחור אומר, ויש פה קשר לוגי, הוא אומר, הוא בחור רציני, הוא בחור עם ראש על הכתפיים, הוא חושב שהוא מבין יותר טוב מאבא שלו מה צריך לעשות במקרה הזה. עכשיו, זה חוק טבע. הצעירים בטוחים תמיד שהם יותר חכמים מהמבוגרים, ואין לי צורה לפתור את המשוואה הזאת. כי איך אמר רפי ינקב שפיר היה אומר שהצעירים בטוחים שהם יותר חכמים מהמבוגרים, ואם לא מהזקנים, אם לא מתביישים, הם אומרים שהם גם יותר מבוגרים מהם. ככה העולם בנוי. עכשיו, ואבא של הבחור הזה בטוח שהוא יותר חכם מאבא שלו. עכשיו, הבחור הזה שכעת אומר, אני יותר חכם מאבא שלי, כשהוא יגיע לגיל 40, הוא יהיה בטוח שהוא יותר חכם מהבן שלו, והבן שלו בטוח שהוא יותר חכם ממנו. כך העולם בנוי, אין לי צורה לפתור את הפלונטר הזה. אבל, זאת אומרת, כשהבחור עכשיו אומר לי, אני בטוח שאבא שלי לא צודק, ואני כן צודק, אני רק אנסה ללחוש על אוזנו, תחשוב איך תסתכל על זה עוד 20 שנה. אולי לא כל כך בטוח שאתה צודק. אולי כן תסכים לקבל עצה ממישהו אחר.
אז אתה רוצה להגיד, מה שאני אומר לבחורים שמתקשרים אליי, ואומרים שאבא שלהם כך וכך, והם רוצים, הם, איך אמר הבחור ששאל פה, אני כבר מבין, ואני אעשה שאני מבין, ואבא שלי, מתי אני אעשה מה שאני מבין, או מה שאבא שלי מבין. אני אומר לבחור, דע לך דבר אחד, פשוט. כל בית נורמלי, אם אתה גדל בבית נורמלי, יש חוקי הבית. את חוקי הבית קובעים בעלי הבית. אבא שלך ואמא שלך הם בעלי הבית. והם קובעים את החוקים בבית שלהם. לא מתאים לך? תתחתן בעזרת השם, תגיד את הבית שלך כמו שאתה מבין. תכבד את ההורים שלך, תכבד את חוקי הבית.
כן.
עכשיו, אם אבא שלו מגזים, אז אני מסיק כמו שאמר הרב זולבג, יש בחור שבמקרה ספציפי, תשמע, תצטרך ללכת לדעת, אם אבא שלך פשוט באמת חופר לך ברמות שאתה צריך לקום בנץ, אם לא אתה גוי, אז צריך באמת לטפל בזה בצורה אחרת. אבל בית נורמלי, כל בית יש את הנורמה שלו. יש חוקי הבית, ובחור צעיר צריך לדעת, אומר את זה כל בחור שאומר לי, אבא שלי אומר לי ככה, אמא שלי, אני מבין יותר טוב, ובתים אחרים הייתי אחרת. חוקי הבית הם כלל בסיסי בכל בית.
דרך אגב, אתה רואה בבתים, הרבה בתים שהחוקים שלהם מאוד מאוד ברורים, רואים את זה הרבה בעדות המזרח, שחבר'ה, שש בבוקר עם בית הכנסת, הוא עם כל השיירה, אין להם משהו אחר, הוא לא מכיר משהו, הוא לא יודע, הוא מתוכנת ככה. אין דבר כזה. הוא בשש בבוקר, מתייצב עם כולם, דרך אגב, התפילה שמה נפתחת בפתח אליהו, ונסגרת בזה שמה, אין שמה, אין, בלי קיצורי דרך, וניוד בין השטיבלך, מי בקריאת התורה ומי יוחז באלל, מאוד מאוד מובנה. ואחד מהדברים שאני קורא, אני רואה מזה, אני רואה שכשיש משהו שהוא, ככה, כאילו, כמו שאתה אוכל גפילטה פיש בליל שבת, והוא אוכל, לא יודע מה, חיימה בשבת, הוא קם, הזמן שקמים בבית הזה הוא שש. הזמן שאוכלים בבית הכנסת הוא שש וחצי. התפילה נראית בצורה כזאת. אני לא יכול לומר שאתה רואה על הבחורים האלה שהם סובלים סבל בל יתואר מזה שהם התחילו בפתח אליהו וגמרו אחרי ה-13 עיקרים של הזה.
יש סיפור בבן איש חי על בן אדם שרצה להתאסלם רחמנא ליצלן. יש סיפור דומה על איזה מישהו חסידי, והוא החליט, אני מתאסלם. סיפר לכולם, ואז אשתו אומרת לו, תשמע, אם אתה תתאסלם, איך אתה תאכל חמינדוס? אוי! לא היה לי חמינדוס ושמעת? חזר. אותו סיפור, יש סיפור חסידי, שמישהו רצה, אני יודע מה, להתנצר, אי שם בפולין, אמרו לו, תשמע, אם תתנצר, לא יהיה לך חברים בשטיבל? בואי, מה אני אעשה בי חברים בשטיבל? לאיפה אני רוצה לקחת את הסיפור הזה? אתה יכול לקחת בחור, אני רוצה ככה לחבר את מה שדיברנו, אתה יכול לקחת בחור נורמטיבי, ולהגיד לו, איך אתה מתחבר לזהות שלך? איך אתה מתחבר לערכים שלך? איך אתה מתחבר לעצמך, למי שאתה? זה יכול להיות בצורה של המאכל, זה יכול להיות בצורה של תורה, זה יכול להיות מסכת. ובאמת כאן אני רוצה לצטט את מה שהרבי הירש כתב. תנו לילדיכם לחוות חוויה של מצווה. אם אני זוכר את זה, הציטוט, ברבי הירש, משהו כזה. והוא אומר עוד דבר, בבית שאין חוויות, במקום אחר הוא כותב, בחורב, בבית שאין שמחה של מצווה, זה הבית שבחורים יעשו דברים של הוללות ודברים לא טובים. אז אני חושב שזה עוד נקודה שאנחנו כהורים, כמחנכים, צריכים לשדר לנערים. גם הנושא של חוויות של מצווה, של חיבור למצווה בצורה כיפית. לא סתם הרב זיברשטיין תמיד אומר, בית שילמדו בבית את טעמי המצווה, הילדים שם יהיו מחוברים.
תורתו, האם לחיות על אוטומט או לחיות על להבין טעמי המצוות, זה רש"ר הירש, זה...
לכן הוציא את הספר חורב.
כן, כן,
בהחלט.
יש לנו, כן, מאחורי הזכוכית, תן לו שם מיקרופון לבחור שרצה לשאול.
כן, זה לא התפקיד שלי, להציג את הצד של ההורים, אבל במקרה הזה אני רוצה ללמד עליהם זכות לדעתי.
כל הכבוד, כל הכבוד לך. כל הכבוד.
אני רוצה ללמד עליהם זכות.
יש להם לפחות נציג בכל הערב.
כן, בסופו של יום, ההורים זה נובע, כל ה... נקרא לזה הטרדה, או נקרא לזה... יש להם רצון מאוד מאוד חזק, הם רואים את הבן, כן, הם רואים את הבן שלהם, הם רואים פרח, ביניהם רואים פרח, שיש לו עתיד גדול, והם מעוניינים שהוא יצמח ויגדל, באמת
בשלמות,
בשלמות, כן. ויפיק את היכולות שלו.